קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים, שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
הרב משולם רטה נולד בגליציה בתף ריש למד ה 1875. כיליד גליציה למד בעיקר אצל רבנים גדולים ולא בישיבות המוכרות בכל אופן לי כל כך. רב מאיר אריק ועוד היו רבנים שלו והיה עירוי בצמירותו. מעניין שבאנציקלופדיה יודאיקה כתבו עליו שקיבל סמיכה בגיל 12. אמנם בספרו החתנו כתב עליו שהוא קיבל סמיכה בגיל 18, ואני מתאר לעצמי שזה יותר מדויק. אחרי שקיבל סמיכה המשיך ללמוד כמה שנים בבית חותנו, התחתן בגיל צעיר למשפחה רבנית, משפחה די עשירה, והוא למד והתפרנס על ידי חותנו. באותו זמן, באותה תקופה שהוא המשיך ללמוד, הוא כיהן כרב, בלי תשלום, בלי צורה רשמית, אבל הוא היה רב בפועל של קהילה. הוא שימש ברבנות בגליציה יותר מ-30 שנה, והיה גם פעיל בפוליטיקה מקומית. הוא אף היה נציג בסנאט של רומניה. היה חבר מזרחי מתחילתו, והיה ציוני אמיתי. כמובן, היו אנשים שהתנגדו לציונות, וממילא דחו אותו מכמה עניינים. למשל, הציעו לו רבנות בלבוב, עיר יותר גדולה מאשר העיר שהוא כיהן בה הרבה שנים, אבל היה שם תנאי שהוא יפרוש מהמזרחי ולא יזדהה יותר עם הציונות הדתית. הרב רטה סירב לעשות את זאת, ויתר על המשרה בלבוב, היה רב בצ'רנוביץ ובעוד עיירות באירופה, בגליציה. הוא חי בשנים שעברו עליו תקופות קשות, עבר מלחמת עולם הראשונה, אבל ראה את חורבן הגדול בשואה. מהעיירה שלו בצ'רנוביץ נספו 55,000 איש, הרוב המוחלט של העיר. הרב ניצל באורח פלא, והגיע לארץ ב-1944, כמעט בן 70. הרב הרצוג קיבל אותו בשמחה רבה, העריך אותו מאוד מאוד, מינה אותו כיועץ ברבנות הראשית, והוא היה חבר במועצת רבנות הראשית, ואף היה בוחן של תלמידים לקבל שמיכה, במיוחד לקבל ידין ידין. היה לו בן יחיד שנפטר בגיל צעיר, תמיד חכם שהיה עתיד לגדול לתפארת, ולצערו של הרב, לצער כולם של המשפחה, אותו בן יחיד נפטר בגיל צעיר. נשארה לו רק בת אחת שהגיעה לארץ, התחתנה עם תמיד חכם וקימו משפחה. הרב כתב מאמרים, חידושי תורה במקומות שונים, כתב מסע מפורסם על הגרא. בסוף התפיסו תשובות שלו בשאלות ותשובות כל מבשר. השם כל מבשר מרמז על שמו של הרב, הרב משולם בן שמעון רטה. משולם בן שמעון רטה, ראשי תיבות, מבשר. אבל יש עוד סיבות שאולי אפשר להסביר למה הוא קרא לספר הזה במקום מבשר. בהקדמה שלו, בספרו, הוא כתב, אני תפילה, כאשר זכיתי אחרי השואה הנוראה לראות בהתחלת הגאולה, כן יזכני השם לשמוע כל מבשר גאולתנו השלימה, וגם בני וגם בני יעמוד לגורלו לקץ הימין, במהרה בימינו, אמן, כן יהיה. הספר מבשר כבר, לפי דברי הרב בעצמו, התקופה מסמלת זמן של התחלת הגאולה, שומעים את כל המבשר וממתינים לגאולה השלימה. בשאלות ותשובות אנחנו רואים שהרבה אנשים גדולי תורה התייעצו עם הרב רטה, ואף מחברים שכתבו בעצמם חידושי תורה ושוטים, פנו אליו לקבל הסכמתו. בעיקר רואים את זה אצל הרב הראשי, הרב הרצוג, שהתכתב עם הרב רטה והתייעץ איתו בכמה וכמה עניינים. נדון בכמה שאלות שמופיעות בספרו כל מבשר. מוסד הרב הוציא את הספר הזה כמה וכמה פעמים, שני כרכים יצאו במהדורות שונות. בסימן י' ג' שאלו את הרב האם כדאי או רצוי להטיל חרם על גרמניה, שלפי החרם הזה יעשו לכל יהודי לדרוך על אדמת גרמניה. הוא אומר שם שרבנים הסכימו להצעה, והרב רטה כותב, מצד השקפה פוליטית, ההגיונית, המוסרית, ההצעה מאוד צודקת. ואין ספק, כותב הרב, שלאחר מעשי הזוועות והשמדות שעוללו לנו הגרמנים באכזריות נוראה שלא הייתה כמותה ממות עולם, וכולי וכולי, ראוי שכל יהודי ימנע עצמו ויהי ליבו נוקפו מלהציג כף רגלו על אדמתם הטמאה. אבל לעניין הלכה אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ללכת בדרכי הפסיקה ולפסוק שאלה הלכה למעשה. והרב רטה הסביר שיש שתי בעיות שונות שיש בהטלת חרם. קודם כל, בדור הזה הוא טען שאין כוח לאף אחד להכריז על חרם, לגזור איסור חדש על כל יהודי בכל העולם. ובבקיאותו הגדולה ציטט מקורות מראשונים ומאחרונים, שאי אפשר היום להטיל חרם על כלל ישראל, לתקן תקנות כזאת. אפילו חרם דרבנו גרשום, מאור הגולה, שהאבי מאיר רב הייגאון, לא נתפס בכל המקומות. למשל, גם קטניות, גזירה קדומה, גם כן לא התקבלה בכל מקומות. איך נוכל בזמננו, בדור יתום כזה, ליטול עטרה לעצמנו בגזירה חדשה על כל ישראל? סיבה שנייה שהוא ראה שאין להטיל חרם, בגלל הכלל הקיים שאין גוזרים גזירה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לגור בה. בדיון הזה, גם מלא בקיאות, הוא מביא כל מיני מקורות, שדנו בשאלה הזאת אם אפשר להטיל חרם על כלל ישראל. והוא דן למשל באיסור לשבת במצרים, שלמרות שכבר יש בזה בעיות שנוגעות לאיסור תורה, יש מקום לחפש היתר. ועובדה שגדולי עולם מצאו היתרים שונים ואפילו לגור תקופה מסוימת במצרים. הוא גם דן בשאלה אם אפשר להטיל חרם על מקום מסוים בגלל הבעיה שרוב הציבור לא יכול לעמוד בו, והוא דן בחרם שהטילו על ספרד. אז הוא כותב שאומרים שמגורשי ספרד גזרו חרם שלא לשוב לספרד. הרב רטות אומר שהוא לא מצא שום ספר ושמוע שיש בו מקור כזה, ושמוע זה אין לה יסוד נאמן. והוא מביא משות המבית שכותב, אין שם יהודים באראגון זה 70 שנה. ואנו בטוחים שלא יעל עוד שם יהודי, כי הקל יתברך מקבץ לך ישראל לארץ ישראל בזמן קרוב. מהמשפטים האלה משמע שאין באמת איסור, רק לא מצאנו שיהודים גרו שם. וממשיך הרב, אף אם נכונה שמועה זו, אין ראיה, הרי מגורשי ספרד גזרו על בני מדינתם וקיבלו על עצמם. אבל לגזור גזרה על כל ישראל, הרי היום יש יהודים שגרים בספרד, יש קהילות אחדות. ואם כן, חלילה לנו, אומר הרב רטה, למרות כל הסיבות שהוא חושב שהן מוצדקות מאוד, אבל כפסק הלכה, כיהודי שפוסק רק לפי הלכה התורה, הוא פוסק חלילה לנו לקבל את ההצעה שהעומדה על הפרק. ובכן אין להטיל חרם כללי על ביקור או מגורים בגרמניה. שאלה יותר משמחת, ומסתמה גם יותר מפורסמת, היא שאלתו בקשר לחגיגת יום העצמאות. היום יש ספרים רבים, דיונים שלמים, על צורת היום ועל התפילות ועל המנהגים שצריכים להנהיג באותו יום. מסתמה הרב רטה היה מהראשונים שהתייחס לשאלה הזאת כפסק הלכה, ודבריו מצוטטים כמעט בכל ספר שדן בשאלה הזאת היום למעשה. והתאריך והכתובת הם חשובים מאוד בנושא הזה. התשובה נכתבה באדר בתשי"ב, תשובה 4 שנים אחר הקמת המדינה. והתשובה נכתבה לכבוד הרב יהודה לייב מימון, שהיה שר הדתות הראשון במדינת ישראל. כי ידוע, הרב מימון היה ידיד של בן גוריון, והיו מאלה שחתמו על מגילת העצמאות. והרב מימון שאל אותו בעצם שתי שאלות. א', האם להגיד שהחיינו ביום עצמאות? ואולי תמון בתוך השאלה הזאת, השאלה בקשר לאמירת הלל. בגלל שבתשובה, הרב רטה דן בעיקר במושג של קביעת יום טוב, עניין אמירת הלל אפילו בברכה ביום מיוחד כזה. והוא מצטט את תשובות החתם סופר. היום נדמה לי שהתשובה הזאת נמצאת כמעט בכל ספר שדן בענייני יום עצמאות. מסתם הרב רטה היה הראשון שהביא את התשובה הזאת והתייחס אליה בנגע לדיון של יום עצמאות. הוא מצטט את החתם סופר שלעשות זכר לנס, כמו בחנוכה, כמו בפורים, הוא חיוב מן התורה. מקר וחומר, הגמרא במגילה דף י' אומרת, מעבדות לחירות אמרו שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן. ואם כן, אז לפי החתם סופר, אולי יש חיוב דאורייתא באותו יום לקבוע יום מיוחד וטקסים מיוחדים. מה שעושים בדיוק באותו יום, זה כבר רבנן יכולים להכתיב לנו. אבל הרעיון הבסיסי הוא מן התורה. ולכן הוא חושב הרב רטה, שאין בעיה של בר תוסיף, להפך, זה חיוב ומצווה לעשות זכר לנס, לקבוע את יום העצמות ליום טוב ושמחה, ולומר בו הלל שלם, בלי דילוג. כמובן, הוא דן בשאלה אם לברך או לא, אז הוא פסק, מעיקר הדין הוא חושב, שבלי פיקפוק צריכים להגיד הלל בברכה. אבל, למעשה, לקבוע הלכות לדורות בעניין ברכת הלל, הוא דבר מחודש אחרי תקופה ארוכה של 2000 שנות הגלות. אמנם הוא כותב, כל מה שכתבתי נראה לי נכון, לעניין דינה וגם נדמה לי שלפי ההלכה התורה צריכים להגיד הלל בברכה. למעשה, הוא אומר שהוא רוצה הסכמת רוב גדולי הרבנים שלא יבואו לידי לא תתגודדו. אם יעלה בהסכמה, יברכו כל הלל בכל המקומות. יברכו על הלל בכל המקומות. הפסק הזה של הרב משולם רטה ודאי התקבל על דעת רבים, וודאי שהיו כאלה שחיכו לקוויית שהוא כתב בסוף התשובה, להמתין עד שרוב גדולי רבנים יסכימו לזה. הרב מימון כמובן קיבל את הפסק, והרב מימון בוודאי אמר הלל בברכה. בקשר לשאלה השנייה, יש לו דיון שלם בקשר לברכת שחיינו ביום כזה, והוא מביא מקורות שהאם בחנוכה ופורים אומרים שחיינו בזמן שאין מגילה, בזמן שאין הדלקת נר חנוכה וכדומה. בסוף הוא אומר שבגלל שהוא הביא מקורות לכאן ולכאן, קשה לו להכניס עצמו לספק ברכה. ולכן הוא חושב משום ברכה לבטלה, חשש ברכה לבטלה, יש מקום לחשוש ולא לברך. אמנם הוא מצטט את דברי הבח. זה גם כן היום התפרסם מאוד. אינני יודע מי היה הראשון שפרסם את הדברים, אולי הרב רטה באמת, שהוא פסק, הבח, שבמחלוקת בברכת שחיינו הוא יכול לברך. לא מין בזה ספק ברכות להקל. למה? שהרי אם בן אדם מתכוון בלב שלם, ובשבילו יש שמחה פנימית הבוקעת ועולה ביום הזה, אז הוא אומר, ברכת שחיינו שבא על שמחת ליבו של אדם, יכול לברך אף הפי שאינו ודאי דחייב לברך. אם הוא מרגיש את הצורך לברך ברכת שחיינו, אז הוא יכול. ממילא פסק הרב, שאי אפשר להטיל חובה על אדם לברך שחיינו. יש עדיין חשש ברכה לבטלה. מי שרוצה לברך, הרשות בידו, ואין בזה משום חשש שברכה לבטלה. מה שמעניין, זה התשובה נכתבה לרב מימון. והדברים היו ידועים, שהרב מימון היה מתפלל בבית כנסת שלו, במוסד הרב קוק שהוא הקים, וביום עצמאות הוא היה אומר הלל בברכה, והוא בעצמו היה מברך שחיינו בקורם. היו אנשים שהיו ניגשים למקום הזה כדי לשמוע את ברכתו של הרב מימון כשהוא בירך שחיינו ובירך על הלל. שמעתי מידיד אישי מקור נאמן עליי שאמר לי שהוא יודע שהרב זווין שהיה כמובן גדול בתורה גם חסיד חב"ד גם ציוני נלהב היה מגיע ביום עצמאות להתפלל עם הרב מימון לשמוע את ברכתו שהוא היה מברך על הלל וברך שחיינו. בין השאלות שהרב הרצוג התייעץ עם הרב רטה, שאלות בקשר לענייני מלחמה וענייני מלחמת יום עצמאות, מלחמת העצמאות. בתשובה ש הוא כתב לרב הרצוג, בתשובה שהוא כתב לרב הרצוג, וגם כן כאן התאריך הוא מעניין, א' אדר תשח, בערך חודשיים לפני הקמת המדינה, הרב הרצוג שלח לו קונטרוס, ודאי אם היינו מחפשים בספרים של הרב הרצוג, היינו מוצאים את הקונטרוס הזה, אבל בכל אופן, הרב הרצוג שלח את הקונטרס הזה לרב רטה, שהרב רטה ידון בשאלות השונות שהועלו שם. בין השאלות שהיו מעניינות היה האם מותר לפרוק משאיות ומכוניות בשבת. בעצם, אם המכוניות הגיעו בשבת, או אפילו הגיעו לפני שבת, אבל אי אפשר לפרוק אותם רק בשבת, אז לכאורה, איזה היתר יש לפרוק אותם בשבת? הרי אפשר להמתין עד מוצאי שבת, עד יום ראשון, ואז לפרוק את המשאיות. המשאיות כמובן הביאו אוכל למקומות שהיה שם מצור, שהיה מאוד קשה למצוא אוכל. אז קודם כל, הרב הרצוג כנראה כתב שאם לא יפרקו, יש סכנת רעב, כי מי יודע מה יולד יום. אז הוא מביא את הגמרא המפורסמת, אחד שהולך במדבר ושכח שזה זמנו של שבת. מתי זה שבת? אז הוא יכול לעשות רק היתר של פיקוח נפש כדי פרנסתו בכל יום ויום. הרי הוא לא יודע מתי זה שבת. אמנם בגמרא בהתחלה כתוב אפילו שבאותו יום הוא יכול, באותו יום שהוא לא זוכר שזה שבת, ביום הראשון הוא יכול לעשות מה שרוצה. אומרת הגמרא בסוף, לא, אפילו הוא יומה. והוא מקשה קושה, הלו, יום אחד? אפשר לטענות יום אחד בלי שום סכנה? בשולחן ערוך הביאו שרק שבעה ימים יש סכנה. אז משיב הרב, שבגלל שאין לו פת בסלו, פרנסתו מצומצמת רק כדי חייו, יש סכנה אף ברעבון של יום אחד. ולכן התיר לפרוק את המשאיות בשבת. גם הוא דן בשאלות נוספות, למשל אם מותר להוביל בגדים בשבת למקומות שאנשים זקוקים לבגדים. הרב הרצוג רצה להתיר, בגלל שהוא אמר שכל חולים אצל צינה, במידה שבני אדם יתקררו ועלולים לחטוף מחלות, אז יש מקום להתיר. הרב רטה דווקא התיר ספק בזה, אם באמת זה נקרא פיקוח נפש, וכל מיני פטנטים אחרים אפשר לעשות, להיעזר במבוש גם בעיר וכולי, והוא כותב שהוא לא יודע אם הוא יסכים עם ההתר הזה, אבל בניינים אחרים הוא רק מרמז שדעתי מסכימה לדעת הרב. אבל כאן זה מעניין ששאלות שהיום נידונו בצבא, התחילו לדיין שמה בזמן מלחמת העצמאות, ומעניין שהרב הרצוג בעצמו, רב הראשי, התייעץ עם הרב רטם, בעל כל מבשר, שיחווה את דעתו. אחד מן השאלות הכואבות, הקשות, זה סימן נונחת. והתשובה הזאת נכתבה למנהל של משרד הדתות, דוקטור כהנה. דוקטור כהנה, איש ספר, שבאמת בעצמו עסק בענייני תורה בלמדנות, שאל אותו שאלה כזאת. בוא נזכור שזה לפני מלחמת ששת הימים, בתקופה שלא היינו יכולים להגיע לכותל. בהר ציון היה מנהג היה שם חבל אב. החבל הזה, רחמנא ליצלן, היה נועד לתלות יהודים באחד מן העריות בפולין. אחד מן העולים הביא את החבל הזה לארץ כסמל, כזיכרון לשואה הנוראה. והיה מנהג בהר ציון שביום עשרה בטבת, בבית הכנסת היו מתפללים ומזכירים נשמות הרוגים הקדושים, והחזן היה לוקח את החבל הזה ושם אותו כגרטל ומתפלל בו. ועכשיו נשאלת שאלה, אחרי שכבר נהגו מנהג כזה, האם אפשר לאשר את המנהג? הרב רטה השיב שגם הכלים שהשתמשו בהם כדי להרוג מחויבי מיתת בית דין חייבים לקבר עמו. סייף שנהרג בו נקבר בו. בגמרא כתוב, אחד אבן הנסקל בו, עץ שנתלה עליו, סייף שנהרג בו, סודר שנחנק בו, כולם נקברים עמו. אמנם היה מקום לחשוב, אולי יש הבדל בין מיתת בית דין, שמטרה של הקבורה הייתה גם כן, שלא יהיה לו זיכרון רע, ויאמרו זה עץ שנתלה עליו פלוני אלמוני, והוא מביא מקורות לכך, אבל הוא אומר שבאמת מי שהביא את הטעם הזה, הרמב״ם, הוא רק הסבר לדבר תורה. יש דין תורה שדברים האלה הם אסורים בהנאה, ולכן החבל הוא צריך קבורה, ואין מקום להשאיר אותו אפילו לזכר. אמנם כאן אולי היה מקום לחשוב שדווקא אני רוצה לזכור את האירוע הזה, גדר של זכירת עמלק, אבל הוא אומר אם זה אסור על פי דין, אז צריכים לקבור את החבל. ועוד נימוק, שהחבל הזה נידון מעין כלי מלחמה. הכתוב בהלכה שאסור להיכנס עם סכין, כל דבר שמקצר חייו של אדם אסור להביא אותו לבית הכנסת. אז בקיצור, אומר חייבים מנהלי הוועדה לבטל המנהג שיש בו שני איסורים האלה, והחבל הזה צריך כניזה וקבורה ואסור להשתמש בו בכל דבר. אחד מן השאלות גם כן שקשורות למדינת ישראל, שאלה מעניינת, הייתה בקשר לנשיא ויצמן. הנשיא ויצמן נקבר ברחובות. והשאלה הייתה, האם לקבור אותו ברחובות או להביא אותו לירושלים? הרב הרצוג שלח מכתב לרב רטה שיחווה דעתו בשאלה הזאת. משרד הדתות פנה בעת הגזיסה של נשיא המדינה דוקטור חיים ויצמן בעניין התוכנית שהכין הממשלה להלווייתו. והרב הרצוג כתב קונטרס שלם, ולעשות רצונו אני כותב חוות דעתי. כך כותב הרב משולם רטה. בזמן שאנחנו עוברים על תשובה כזאת, ודאי צריכים לשים לב שהתשובה הזאת נכתבה בוודאי בחיפזון רב. הרי עמדו לקבור אותו. אי אפשר לעשות את הקבורה עד שימתינו, אני יודע כמה זמן זה צריך לכתוב את התשובה. ממילא ממש בו ביום, ורואים כאן גם כן את הבקיאות, את הלימוד העצום שיש לרב רטה. הרב רטה כותב לרב הרצוג, שהרב הרצוג ציין, שכמובן השאלה היא במידה שנשיא ויצמן לא השאיר צוואה מיוחדת. אם ישיר צבא מיוחדת, איפה שהוא רוצה לקבר, ודאי רצונו של אדם זהו כבודו, ומעבירים אותו ממקום למקום, עד שמביאים אותו למקום שהוא בא, בו הוא רצה לקבר. אבל במידה שהוא לא ישיר צבא כזאת, אז הייתה שאלה אם לקבור אותו בירושלים, בגלל שהרי הוא נשיא ישראל, לקבור אותו ברחובות, כנראה ששם הוא גר, שם יש מכון ויצמן. הרב הרצוג ציין שיש דין, או חובן מאמר חזל, שיש מאמר, כל הקבור בירושלים כאילו קבור תחת המזבח. ולכן יש עניין גדול להיקבר בירושלים. ומה שמעניין שהרב רטה בהתחלה כתב לו שבמחילת כבוד תורתו של הרב הגאון הרב הרצוג זכרונו יתהיו, לא נמצא מאמר כזה. המאמר כתוב כל הקבור בארץ ישראל, והוא מביא רשימה של מקורות ששם כתוב כל הקבור בארץ ישראל. אבל מעניין שבסופו של דבר הוא אומר, אחרי שכתבתי כל זה, העירו שכתוב באמת כל הקבור תחת המזבח, כאילו קבור תחת כיסא הכבוד. כך כתוב באבות רבנו נתן. והגאון שם הגיע ואמר שצריכים לגרוס כל הקבור בירושלים. אז לפי גרסת הגרא, באמת יש מאמר חזל, כל הקבור בירושלים. והרב הרצוג בוודאי התכוון לאותו אמרה של הגאון בגרסתו באבות רבנו נתן. הרב רוטה בעין חדה מאוד דן באמת בנוסח האמיתי, ולכן הוא אומר, האם יש עדיפות לירושלים על שאר המקומות? ולכן הוא טוען שיש מקום להסכים שיקבר בירושלים מחמת העניין המיוחד של ירושלים, למרות שבירושלים יש בעיה שבאמת לא קוברים בירושלים בעיר העתיקה, והוא מביא על זה דיון שלם. למעשה, השאלה מעניינת, התשובה מעניינת, אבל בסופו של דבר יש משפט אחד קצר. בסוף נודע שהייתה באמת צוואה, שבאמת דוקטור ויצמן, נשיא ישראל, ביקש להיקבר בחובות, וכמובן עשו לפי בקשתו. השאלה הייתה מעניינת, במידה שהוא לא השאיר צוואה. למעשה, כמובן, דוקטור ויצמן נקבר בירושלים. רואים בספרים של הכל מבשר שילוב של שאלות שלצערנו מצאנו בהם זכר לגרמניה, זכר לחבר, לשואה, אבל רואים בזה גם כן המבשר של הגאולה, התייחסות למעמד של נשיא ישראל, התייחסות ליום עצמאות, הכל מבשר על הגאולה העתידה.